ועוד זאת יתרה, ערך ויתרון קדושתה נורא מהעולמות. זאת אומרת, יש כאן לימוד מיוחד על מעלתה של התורה, ומיוחד מעלת העיסוק בתורה, לימוד התורה, לשמה, ואפילו שלא לשמה, וחלילה ראינו העונש של מי שלא עוסק בתורה או שעוסק בה ברפיון, וראינו את השכר הגדול של העוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו יש גם מעלה עליונה לתורה מצד עצמה. הרי העולמות העליונים שחכמי הקבלה עוסקים בהם הם עולמות עליונים, אבל יש לנו מגע איתם. איך יש לנו מגע איתם? הם משתלשלים ויורדים עד העולם הזה. אבל כאשר העולמות יורדים ומשתלשלים מגיעים לעולם הזה, הם מאבדים משהו ממעלתם. לעומת זה התורה, שהיא משתלשלת מן העליון שבעולמות, לא איבדה את מעלתה כלל בזה שהיא ירדה לעולם הזה. כך שאנחנו עסוקים, כשאנחנו עסוקים בתורה, אנחנו עסוקים בתוכן היותר עליון שיכול להיות במציאות, אפילו לפי הערך של העולמות העליונים. אבל נקרא את הדברים בפנים. ועוד זאת יתרה ערך ויתרון קדושתה הנוראה מהעולמות. כי העליונים, אף שקדושתם רבה מאוד, אמנם כאשר השתלשלו וירדו דרך השתלשלות והדרגות עצומות, הגם שבכל עולם נצטייר ונחתם בו כל סדרי העולם שמעליו בדמותו כצלמו ממש כידוע. כלומר, זה נכון שיש העתקה, העתק הדבק של העולמות העליונים עד העולם התחתון שלנו, בדמותו כצלמו ממש כידוע, כמו שכתוב בזוהר יתרו. מה כתוב בזוהר יתרו? בבית בית. תנא כגוונא דלעילא התלתת מיניה, וכן בכולו עלמין כולו אחידן דבדה ודבדה. וכמו שכתוב בעץ חיים, בעניין הארבע עולמות הביה, הציל בריאה יצירה עשייה, אין שם בשאר דרושי הביה פרק א' ופרק ד', שם ושאר השמות ראש פרק א'. עם כל זה, אינו שווה ודומה כלל ערך קדושתו ואורו להעולם שמעליו, עד שכל כך נתעבו ונתמעטו מקדושתם ואורם דרך השתלשלות והדרגות עצומות, עד שבזה העולם נעשו חולין, שאנו נוהגים בהן, מנהג חול. כלומר, אנחנו רואים שבעולם הזה יש בכל זאת איזה מין השתלשלות של העולם העליון, אבל ההשתלשלות מהעולם העליון היא לא בערך של הדברים כפי שהם למעלה. כן, אתה יכול להגיד, זה מקורו מעולם האצילות. בסדר, אבל עכשיו זה עשייה דה עשייה. לכן, יש פה איזה מין נערה כלפי החסידות, שהחסידות אומרת, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. נכון, אומר רבי חיים וולוז'ין, נכון, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, ועם כל זה, זה חול, כי זה השתלשל, ירד. יש פחיתות. לפי רבי חיים וולוז'ין, יש פחיתות בעולם הזה, ולכן יש מקומות מתונפים, ויש מקומות טהורים. התורה לא. אמנם התורה הקדושה, אף שגם היא נשתלשלה וירדה ממקור שורשה העליון בקודש, מדרגות אין שיעור מעולם לעולם, מדרגה למדרגה, עם כל זה קדושתה הראשונה כמו שהוא במקור שורשה ראשית דרכה בקודש. כדקאי, גם בזה העולם שכולה קודש, ואסור לנהוג בה מנהג חול, חס ושלום. כלומר, יכולת להגיד, גם בתורה יש חולין. לא, זה כבר לא. כן, אולי נפקא מינה לעלונים שיש בהם דברי תורה, שיש מקילים בגניזתם או בעיבודם. לפי מה שהוא אומר כאן, אין מה להקל, הכל קודש קודשי. שגם הירהור בדברי תורה אסור במקומות המתונפים. אדם עובר ליד ביוב, למשל, אסור לו להרהר אפילו בדברי תורה. ולזאת יחמירו והפליגו רבותינו זל בעונשו, ואמרו שגם הוא בכלל כדבר השם בזה. כן, יש רשימה במסכת סנהדרין, פרק חלק. יש רשימה של דברים שהם בכלל ביזיון התורה. אחד מהדברים שהם ביזיון התורה זה המערהר בדברי תורה במבואות, אוקיי, הכוונה רחובות, המתונפים. הוא מבזה את התורה. הוא שם אותה בהשפעה. מה הבעיה? איך החסידים חולקים על זה? אנחנו לא עסוקים בלתרץ אותם. אנחנו עסוקים בללמוד נפש אחת. אגב, החסידים גם לא התירו להגיד דברי תורה במקומת המתונפים. אלא שהחסידים הדריכו את האדם להסתכל גם בנוכחות הבורא שבכללות הבריאה. זה מה שהם הדריכו. אומר רבי חיים וולוז'ין, אתם הולכים אל דבר קטן, כשיש לכם דבר גדול. למשל, הרי כתוב במשנה, כל הפוסק ממשנתו, לא, המהלך בדרך, ושונה. הוא פוסק ממשנתו, ואומר, מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה הבעיה? הרי לכאורה הוא לא עשה שום דבר רע, הוא אמר, מה נאה אילן זה, אפילו הוא מתכוון להודות לקדוש ברוך הוא על זה. אבל הוא פסק ממשנתו, זאת אומרת, הוא היה עסוק במשנתו, והוא ירד למשהו אחר. כלומר, אז זה יוצא שאם הוא הולך מגילוי אלוהי עליון לגילוי אלוהי נמוך, יש פה, זה סימן שמה שמעניין אותו זה לא הגילוי האלוהי. לכן מתחייב בנפשו. לעומת זה, אם לא היה הולך ושונה, אלא סתם הולך בדרך, והוא אומר, הוא, מה נאה אילן זה? עד רבה, זה שבח לקדוש ברוך הוא. יש אפילו ברכה על זה. מה? יש ברכת
הלימוד.
אז אתה אומר, האם כדאי לו ללמוד? עדיף. מצד הכדאיות, כן? מצד האידאל לא. והשאלה, האם כדאי להיות אידאליסט? מה התשובה? אידאליסט לא שואל שאלות כאלה.
בסדר, אני הכרתי את התשובה הזאת שלה.
לידעתי שאתה מכיר.
הוא מגיע כל יום לשוק, אבל הוא אמר יום רביעי, הוא הולך לשוק. לא מעניין אותו, הוא לא בא לשלו בעיה.
נו, אז מה?
אם יהיה לי זמן, אני אבוא. לא, אני הולך לשוק.
נו, אז מה?
יותר קל לו מה, משנה קטן לעצמי כל יום. אני, אם אני מבטל,
בסדר, אז עניין
של...
בסדר, אז עניין של התארגנות. התארגנות. זה המציאות, נכון, אנחנו צריכים להתארגן במציאות. שמה יאמר אדם, לא אניח תפילין, לא אלבוש גרביים, בגלל שאני צריך ללמוד תורה. ודאי שלא אומרים את זה. טוב. מה?
התורה
שמשתלשלה,
זה כמו שלנו, החמישה חומשי תורה.
חמישה חומשי תורה זה לא התורה. חמישה חומשי תורה זה חלק קטן מהתורה. זה התורה שבכתב. אתה מבין מה שאני אומר? אז למה אתה לא שואל? אתה נותן לי להבין שאתה לא מבין, והייתי ממשיך הלאה. מה פתאום? שישה סדרי משנה זה חלק קטן מהתורה. התורה כולה זה דבר שאין לו מידה. זה שיש ספרים, הספרים זה רק, הייתי אומר, ההשלכה המעשית, הקטנה של זה. זה כמו שתגיד, מה זה אהבה? האם אהבה זה לתת שתי נשיקות לאשתי כל יום? לא, זה רק חלק מזה. אז האם אהבה זה גם לקנות לה מתנה? לא. האם, אז אהבה, זה גם אומר, לעזור לה בבישול בבית? לא. אז מה זה כן? לא, זה לא זה. כל אלה ביטויים. אז כך, חמישה חומשי תורה, משנה, כל הספרים כולם, אינם אלא הופעה מוקטנת של מהי התורה. התורה מהי עצמה? היא דבר השם. בסדר? זה דבר השם. וזה קונים על ידי שימוש תלמידי חכמים, מדור לדור, זה עובר. כזרימת חיים גדולה, שיש לה לפעמים גם ספרים, אבל הספרים יכולים היו גם לא להיכתב. בכל זאת הייתה תורה.
כל הספרים
כן? אז למה הם נכתבו בכל זאת? כל ספר וספר שנכתב, צריך להסביר למה הוא נכתב. כן? כי לכאורה הכתיבה זה הקטנה. כן, מה אתה אומר? דבר השם זה גילוי הרצון. כן, גילוי הרצון. הן הרצון המעשי, מה שנקרא מצוות, הן הרצון הכללי, מה שנקרא היסטוריה. בכלל, רצון השם. זה התורה. עכשיו תאמר, אם ככה, אז כל דבר שבמציאות הוא תולדה של רצון השם. זה הטענה של החסידים. אומרים, הנה, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא גם דרך סנדלים. ועשיית סנדלים. כן, אומר רבי חיים וולוז'ין, כן, אבל יש גילוי עליון יותר. הגילוי של הלימוד. הגילוי של הלימוד הוא כל כך עליון, שהוא שם כל גילוי אחר בקנטי. בסדר? זה הוויכוח שיש כאן. כן, בבקשה.
הרב יכול להרחיב על הביזיון עם
העלונים? עם הביזיון?
עלונים.
כן, אני חושב שצריך לגנוז אותם. כל העלונים שיש בהם דברי תורה. אנשים אומרים, תתלו, האם יש שם השם של הקדוש ברוך הוא או אין שם השם של הקדוש ברוך הוא? האם זה, יש פסוק שלם או אין פסוק שלם? האם התכוונו לקדש או לא התכוונו לקדש? האם התפיסו את זה על מנת שיזרקו או לא התפיסו על מנת שיזרקו? לא, זה כל הפלפולים האלה. זה דברי תורה, אסור לזרוק, נקודה. מה? לא, לא, מדבר מצד גניזתם, לזרוק. פשיטה שגונזים, אתה לא יודע כמה פלפולים עכשיו עושים היום כדי להתיר את הזריקה שלו. כמובן, הרי יש היום טונות של אלונים, אז אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה. אז הגניזות מתפוצצות. אז אנשים התחילו לחפש היתרים. שאם זה הודפס בעיתון, אז בכלל העיתון זה על מנת לזרוק, אז זה לא יהיה בזה קדושה. מאיפה לקחו את זה? אה? למה? מאוד מוזר. לא מבין. מה זה משנה? נגעו, לא נגעו. לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי, צריך את זה. לחם יוסף חיים, אפשר להגיד, לייחס לי הרבה כוונות, אבל אחרי שאתה שואל אותי, אני אומר לך מה כוונתי. כוונתי לגבי גניזה. טוב, אז איפה היינו? אז זה מה שאומר כאן, שהתורה נשארה בקדושתה העליונה. ולזאת יחמירו והפליגו רזל בעונשו, כן, של המערר בדברי תורה במקומות המתונפים, ואמרו שגם הוא בכלל כדבר השם בזה. וספד היקרא יקראת יקראת. ופרשו רזל יקראת לעולם הזה, יקראת לעולם הבא. טוב, זה הוא נאמן לשיטתו הקודמת, שכל הדברים שנאמר בהם דבר השם בזה, חל עליהם יקראת יקראת שבהמשך הפסוק. הוא כבר ציינו שיש בזה, כן, אין הלכה כמותו, אבל אף על פי כן, מבחינה עניינית, יש פה איזה דברי מוסר חזק לנפש האדם. מה? כן. צודק, צודק. אתה צודק. רגע, רגע, אז אני רוצה להסביר את שאלתך. חכם יוסף חיים שואל שאלה יפה, הוא אומר, אם כל התורה שהיא ירדה למטה ונשארה במעלתה, לוקח אדם נעלה שבנעלים, חכם שואל חיים, אתה שם אותו מבית משוגעים, יש לו שריטה. כן, אבל לא הרי השריטה שלו כפחיתותם של הסובבים אותו. דהיינו, אם כל מה שהתורה קצת נשרטה, אבל לעומת כל שאר המציאות היא נשארה יהלום. זה מה שהוא רוצה. כן, הוא לא אומר שאין בכלל ירידה. ואמרו, האוחז ספר תורה ערום. נקבר ערום, מאותה המצווה. יש דיונים שלמים בפוסקים, מה הכוונה שהוא אוחז בספר תורה ערום? יש, בפשטות מה שנוהגים היום להבין, זה שהוא נוגע בספר תורה בלי מפה. כן, יש פירושים אחרים, אבל... כן, גם אסירו לטלטלה ממקום למקום. זה מדובר כבר על התורה שבכתב, חמישה חומשי תורה. כן, ואף מבקן אישתה לבקן אישתה אסירו בזוהר פרשת אחרי, עין ג' ב' לטלטלה, עין שם, מטעם שהיא לעולם בקדושתה הראשונה עומדת. זה לא כל כך פשוט להלכה, למעשה אנחנו כן נוהגים שלא להוציא ספר תורה למקום אחר, אלא אם כן זה על מנת לקרוא בו שלוש פעמים, לא לגמרי ברור שחייבים עד כדי כך. כן, אבל בסדר, ככה נהגו. אדם אומר, אני עושה מניין אצלי בבית. היום לא בא לי ללכת לבית הכנסת. אתם יכולים להביא לי ספר תורה, בבקשה? אפילו זה לזה לא עושים, לא מעביר. מה? אז מה שעושים זה שלוש פעמים. זה בשביל קריאה של שלוש פעמים. מה אתה אומר? כן. מה זה שכמה בתי כנסת? באותו בניין. אז זה סודר על מנת כן לכתחילה. יש למשל קהילות, כן? אז תשאלו את הרב שלכם. בסדר, אז תשאלו את הרב מה לנהוג. אבל יש למשל קהילות שנוהגות מלכתחילה להקדיש ספר תורה לאבלים. אז כך שאין בעיה. הוא על מנת, כן. כמו כן גם ספרי התורה בצבא, כן? שמלכתחילה הם על מנת להיטלטל ממקום למקום, אז זה בסדר. אפילו שזה לקריאה אחת, מביאים אל אמצע המדבר ספר תורה. מה? כי זה מקומו. כלומר, אין לו מה שאסור זה להוציא אותו במקומו הקבוע, אבל אין לו מקום קבוע. מקומו הוא בכל מקום בצהל. כן, כן, בדיוק. מה ברכבת? כן, יום אפשר לעשות בכנסת ברכבת. יש הרי דבר כזה. משאירים שם את הספר תורה. לא משאירים? טוב, יפה. אז זה מה שאני מסביר לך, גם לבר מצווה חתונה צריך שיהיה לקריאה שלוש פעמים, לא עושים זלזול בספר תורה. נביאים זה משהו אחר, נביאים זה משהו אחר. לא מצאנו דין כזה בנביאים, כן. למשל, מגילת אסתר, לא בשביל שלוש קריאות. תלוי. יש ראש חודש, יש חנוכה, יש כל מיני. אם אין אז אין, אז זה אבל לא יקרא בספר תורה. אז יש שני מנהגים, יש כאלה שאומרים שהאבל ילך לבית הכנסת, ישמע את התורה, ויש כאלה שנוהגים לקרוא בחומש. ככה נהגו אבותינו, שבבית האבל קוראים בחומש. כן. וכן, אפילו האדם ששורש נשמתו היא מעולם עליון וגבוה מאוד מהעולמות העליונים, ויקח לו בשכלו מחשבה נכונה להידבק לטהרת איזה מידה נכונה. כלומר, הרי גם האדם, שמה יאמר אדם, גם האדם זה ספר תורה, לא? האדם זה בכל זאת, דיברה בצלם אלוהים, הוא עליון מכל בעלי החיים, הוא עליון מכל העולמות, אז לפי הקבלה לפחות הוא עליון אפילו מעולם האצילות, אז אם ככה, גם האדם תגיד יש לו איזה מין מעמד מיוחד כמו התורה. כן? אתם רואים שהוא מפנה את החיצים כאן לכיוון ההומניזם. אז הוא אומר לא, כי הרי אם הוא רוצה נגיד להידבק במידה טהורה, למשל הוא רוצה לפתח מידת הענווה, ועל ידי זה להידבק בקדוש ברוך הוא, האם הוא יכול להרהר בענווה גם במבואות המתונפים? מה התשובה? כן, יכול. למה? זה דרך ארץ, זה לא תורה. כן? הוא רשאי ללך בזאת המחשבה גם במקומות המתונפים. ואילו העירור הוא דברי תורה בדיני נגעים והעולות, או שירדינים ואיזה דברי תורה שתהיה, אסור במקומות המתונפים. היה אחד תמיד חכם שכתב חידושי תורה בבית הכיסא, בהלכות בית הכיסא. אז שאלו אותו מה צריך להיות וזה, מה פתאום. לא, הוא אמר גם, הוא כתב על הרמב״ם, אז הוא אמר מה, הרמב״ם לא נכנס לשירותים? טוב, הוא היה קצת משונה, אתה מתחכם ידוע, אבל לא משנה, הוא היה קצת משונה. אבל כל פנים פה הוא אומר דברים מפורשים. מידות טובות אתה יכול להרהר אפילו במקומות המתונפים. והדברי תורה בנגעים ואוהלות, שזה דברים מגעילים, אסור אפילו בבית הכיסא. למה? כי זה דברי תורה עליונים, קדושים. והוא גם כן עניין מאמר המזל בזוהר, דקוצ'ה בריחו ואורייתא חד. והוא, שאף על פי שהעולמות הולכים כולם דרך הדרגה והשתלשלות ושינויים רבים בערך קדושתם, כל זה הוא רק מצידנו. אבל מצידו יתברך, אין שום חילוק ושינוי מקומות כלל חז ושלום, וכמו שכתוב, אני השם, לא שניתי ולא נשתנה הקדושה, כמו שכתבתי באורך למעלה בשער ג' אין שם, כן התורה הקדושה, אף כי ירדה ונשתלשלה דרך הדרגות רבות עצומות, אם כל זה היא לא נשתנתה מקדושתה כלל. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא פועל את כל הפעולות במציאות, הוא לא יורד חלילה ממדרגתו, אם אפשר להתבטא כך, אז כך גם התורה ובקדושתה הראשונה עומדת גם בזה העולם התחתון, כאשר הייתה באומנה איתו יתברך, במקור שורשה, בלא שום חילוק ושינוי מקום כלל. כן. לערר בצדקה בשירותים. אם אדם מתכוון למצוות צדקה, בדיני צדקה, בדיני צדקה, אז אסור. אבל אם הוא מערר כיצד לעשות את זה, איך להביא את הכסף לזה וכו', זה מותר. בדיוק. אין כמו שאדם יכול לערר בשירותים איפה הוא הולך לקנות תפילין. מותר. אמנם, מה? למה הקטע הקודם בסוגריים? בגלל ש... אני חושב שבגלל שהוא רוצה פה לדבר על מעלת האדם, ולפני כן דיבר על מעלת התורה וגם אחרי זה, אז הוא לא רצה להערבב את הנושאים. ככה נראה לי. כן. נכון. לא, פה הוא מתכוון לספר תורה. יפה, ספר תורה זה זכר, אז למה אומר לטלטלה? לא, כי הוא מושפע מהיידיש. ביידיש ספר זה נקבה כנראה, או משהו כזה, או ספר תירה, כן? אז אם תירה, התכוונו לתורה, כן? יש כל מיני, יש הרבה פעמים אצל הרבנים, אתה רואה, הטיות לפי השפה שהם דיברו בה. כן? אז המהר"ל רואים השפעה של הגרמנית ועוד כל מיני דברים. כן. גם אצל הרמב״ם רואים השפעה מן הערבית. של הרמב״ם כותב לידע שיש שם אלוה. יש שם. אז הוא פלפולים שלמים. למה הרמב״ם כתב את המילה שם? פשוט מאוד, כי בערבית ככה אומרים. כן? יש השפעות ערביות. תורה זה זכר? תורה? לא, ספר זה זכר. אבל תורה זה נקבה. אגב, יש גמרא במסכת מועד קטן על זה. כתוב שמי שרואה תלמיד חכם שמת, קורע את בגדיו, נכון? וגם הרואה ספר תורה שנשרף, קורע. אז כתוב ככה, מה? אנחנו לא עסוקים עכשיו בהלכות. אני רוצה עכשיו להסביר רעיון. בסדר? ולכן, גם אם מובאת הלכה במהלך הדיון כדי להסביר רעיון, זה לא על מנת לדון בהלכה עצמה מצד עצמה, אלא מצד הרעיון שזה רוצה לבטא. אז מה אכפת לי הפרטים? עכשיו בואו נחזור לעניין. אז כתוב ככה, הרואה ספר תורה שנשרף, קורע. הרואה תלמיד חכם שמת, בשעת יציאת נשמה, קורע, קל וחומר מספר תורה שנשרפה. לכאורה זה לא מובן, אני צריך להגיד קל וחומר מספר תורה שנשרף. אלא, מה רוצים להדגיש שם? שזה התורה שנשרפה. כלומר, כשאתה רואה ספר תורה שנשרף, זה הספר. כשאתה רואה תלמיד חכם שמת, זה התורה עצמה שנשרפה. לכן, קל וחומר ספר תורה שנשרפה. כן, זה הדיוק שיש, רוצים לדייק. כן, מה אתה רוצה? כן. טוב, זה גם עונה על השאלה שלך. טוב. אמנם, מה? נקבר ארון, כן. אף מבית כנישתה לבית כנישתה. אפילו מבית כנסת לבית כנסת. בית כנישתה זה בית כנסת. כן, בית זה בית, כנישתה כנסת. בסדר? מה? יש הרי גמרא שאנשים טיפשים שעומדים לפני ספר תורה, לא לפני תלמיד חכם, שזה ספר תורה חי. יש ביטויים כאלה. כן. כתוב על חזקיהו מלך יהודה ששמו ספר תורה על מיטתו והעמידו ישיבה על קברו. אמנם, אני קורא כאן בתוך ההמשך. אמנם, אף על פי שמצידו יתברך, כל המקומות שווים, בלי שום שינוי כלל, שאין מקומות המתונפים חוצצים לאחדותו ועוצם קדושתו יתברך. כן, ריבונו של עולם, מה אכפת לו? כל מקום אצלו, הוא נוכח שם, אפילו במקומות המתונפים, שלנו אסור להרהר בהם בדברי תורה, הוא נמצא שם. אגב, הייתה עבודה זרה שהתכוונה כנראה לגלות את הנקודה הזאת. בעל פאור, נכון? בבעל פעור, לפי צורת עבודתם, רואים שהם רצו להוכיח שהאלוהות נמצאת בכל מקום. נכון? עכשיו, לפי האופן שבו הם עבדו. נכון? וכן הוא, אמנם, אף על פי שמצידו יתברך, תגיד לי, איך הם עבדו, בעל פעור? יפה, אז אתה כן יודע, כי היה לך פנים כאילו שאתה לא יודע על מה נדבר. טוב, אף על פי שמצידו יתברך כל המקומות שווים, בלי שום שינוי כלל, שאין מקומות המתונפים חוצצים לאחדותו ועוצם קדושתו יתברך, וכן הוא בעניין עוצם קדושת התורה הקדושה. עם כל זה, אנחנו נאסרנו לדבר, גם להרר בה, במבואות המתונפות. כי מצידנו ודאי יש חילוק ושינוי מקומות, כמו שנתבר שם באורך. זאת אומרת, יש הבחנה בין מה שמצידו לבין מה שמצידנו. ומצידנו יש הבחנה בין מקום קדוש, מקום טהור, מקום נקי, מקום מתונף. כן? יש מקומות. אבל התורה הקדושה בעצמותה לא נשתנתה בסיבת ירידתה מקדושתה ואורה העליון, רק שתח עינינו מראות בעוצם קדושתה ואורה הפנימי. כמו שאמרת, האיש החכם שיש לו שריטה בגלל ששמו אותו בבית משוגעים. ולכן אמר דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כי באמת, קדושת ואור התורה הקדושה, הם פנימיות סתריה, הם המפורשים ונגלים ומהירים בקדושת אורם העליון כאשר הוא. רק שאיננו אין יכולות לסבול עוצם קדושתה ואורה כאשר הוא. מובן? טוב. זאת אומרת, הכלל העולה מהפרק זה שהתורה נשארת בעליונותה גם בירידתה, שלא כמו שאר כל המציאות כולה, שבירידתה היא בכל זאת נפלה והיא מהווה חציצה בפני האלוהות. פרק כפחת. ולזאת, אף היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם, צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם, לדבר בענייני אותו העולם כפניין וערך אותו העולם, כדי שיוכל לסבול קידושתה ואורה, עד שבירידתה לבוא לזה העולם, נתלבשה גם כן לדבר ברכי וענייני זה העולם, וסיפורים דהי עלמה. כן, הרי רוצים להגיד דברי תורה. תורה זה, איך אפשר לדבר על זה? הרי זה מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לדבר? אז יש התלבשויות. לבושים. יש לבושי לבושים. סיפורים דהי עלמה. כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת תורה. אמנם, אף היא, אם היא, שהיא מדברת בתחתונים, רומזת היא בהם גופי תורה ועניינים פנימיים ופנימיים לפנימיים, גבוה מעל גבוה, עד אין תכלית. לא רק, גם משלים הם לבושים, אבל יש עוד דברים שהם לבושים. למשל, הלכות בשר בחלב. אין? חתכתי בצל עם סכין חלבית. עכשיו שמתי את הבצל הזה במחוות. ושמתי שם בתוך המחוות קציצות בשריות. מה עושים? מתקשרים לרב, נכון? עכשיו הדברים האלה, מה זה תורה? זה לכאורה מטבח. כן, אבל זה הלבוש. ברור? הכל זה לבושי. זה לא דווקא משלים, אבל זה גם רומז. ועיין, עכשיו צריך להבין מה זה בשר בחלב, ומה זה השום, ומה זה נותן טעם לפגם, ולמה הסכין החותר זה משוויה לשבח וכו'. כן, מה אתה אומר? תלמיד חכם ששרח למשל, כן, הוא התקלקל. כן, אז מה שכתוב זה שמפני כבוד התורה, אז מסתירים את זה, נכון? כן, לא, אומרים לו, יכבד ושב בביתך. כלומר, אל תעשה שטויות, אנחנו נחפה עליך, רק תישאר בבית. נכון? אבל אין לו תורה כבר. ברגע שהוא שרח, אז כבר אין לו תורה. מה זאת אומרת? אין לו תורה. אין לו תורה. ברגע שאדם קלקל, אז אין לו תורה. אבל יש בכל דבר אחד שאמרו על אלישע בן אבויה. למרות שהוא נהיה אפיקורוס ואדם רע מאוד, אף על פי כן אמרו, לא ייתכן שתלמידיו בגן עדן ורבם בגהינם. אז על ידי תלמידיו הוא ניצל. רבי מאיר, כן. ובכלל כל התלמידים שלו. כן. מה לא הבנתי? האם יש בעולם שלנו תורה ללא לבוש? אי אפשר לעמוד בזה. היה פעם אחת, במעמד הר סיני, כמעט נגמרו כולם שם. נכון? האם יש בעולם הזה מצב של תורה ללא לבושים? בעולם שלנו. תורה עם לבושים זה מה שאנחנו מדברים כבר בערך 10 דקות, למי שיקשיב, שהעולם הזה, שיש לתורה העליונה, שהיא כל כולה אלוהות, יש לה התלבשויות בעולם הזה. למשל, ללחות בשר בחלב. זה, כן, מה? אז זה לבוש. אז הוא שאל, האם יכול להיות מצב בעולם הזה שניפגש עם התורה בלי לבוש? תורה לא מלובשת. זה בדיוק מה שהוא שאל, האם יש דבר כזה? והתשובה היא, אין דבר כזה. כי אם היה דבר כזה, היינו כולנו מתים. אי אפשר להיפגש עם העוצמה של התורה במקוריותה. דיינו פנים פנים עם האלוהות. בלתי אפשרי. אבל מה? יש מסננות. המסננות זה כל ההלכות, וכל הסיפורים, וכל המשלים, וכל מה שאנחנו לומדים, זה מסננת לאור הזה. ויש גם במקדש, רואים את פני השם. כן, או למשל כתוב, פני השם, אומר הזוהר, זה רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, יש אפשרות להיפגש, אבל עם סינון. ולכן אמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כלומר, יש מדרגה שהיא פנים, ולפי מדרגה מסוימת, אבל היא אחור של מדרגה אחרת. זה בדיוק זה. כן, ברכת המלביש הערומים שמברכים בבוקר, היא הלבושים של הנשמה. עכשיו, למה היא ערומה? בגלל החטאים. אז כל פעם הקדוש ברוך הוא בורא לבוש חדש אחרי החטא כדי לתקן אותה. כשהיא תאורה למעלה היא בלי לבושים, כן? זה בגן עדן, זה בגן עדן בלי לבושים, נכון? הרי כתוב שם שלא היה להם לבוש, כן? היא יורדת לעולם הזה, היא צריכה לבושים. למשל, אחד הלבושים של הנשמה, הגוף, כן? זה לבוש. כתוב לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי, לא? אז תתרץ אחר כך. טוב. שלום ובוקר טוב. אם הרב היה ממונה על הטיפול בגניזה של ירושלים, והיה רואה את כמות הגניזה והתערובת של מין בשאינו מינו, דומני שהרב היה פוסק פסק קצת יותר ידידותי בנושא הגניזה האומנם. כן, הייתי פוסק שיפסיקו להדפיס את כל העלונים האלה. שלום הרב. מה הבעיה עם עובדי בעל פעור שרואים האלוהות בכל ההוויה גם בצרכים? תודה. פשוט מאוד, כי ברגע שהם רואים את האלוהות בכל דבר גם בצרכים, אז כבר אין הבדל בין טמא לטהור ובין טוב לרע, ואז יוצא שהאדם במקום להתרומם מכוח המפגש שלו עם האלוהות נופל ונהיה הבל וריק ואפס וכלום בגלל המפגש שלו עם האלוהות. אז אין מה להשוות בכלל. טוב, אז איפה היינו? ועיין. אז לא, רומזת בי בהם גופי תורה ועניין פנימיים ופנימיים ופנימיים, גבוה מעל גבוה, עד אין תכלית. ועיין בזוהר בהעלותך. קופנון ב' א'. רבי שמעון אומר וכו'. משהו. הוא אומר, עיין בזוהר בהעלותך. רבי שמעון אומר וכו'. ופרשת תולדות קוף ממה עמוד ב'. אמרי, ודאי כל מה דעביד קודשה בריחו בהרעה, כל לה הווה ברזה לחוכמתה, וכו'. ופרשת בלק, רשבית א', תו, פתח ואמר וכו', כמה תבין אינון אורחין ושבילין דאורייתא, וכו'. ופרשת בשלח, נונה, סוף עמוד ב', רבי אבא פתח וכו', כמה התלן להסתכלה בפתגה מאורייתא וכו'. ובפרשת תולדות קוף למד דלת סוף עמוד ב', באורייתא אינון כל רזין אלין חתימין, והם פירטו את ענייני כל הריבי ריבועות העולמות המדרגות שנשתפשה בהם דרך ירידתה. ולכן שגורה בפי הזוהר דאורייתא כולה איהי סתים וגליה, שהוא מבואר לכל מבין, שפירושו הוא שהוא הדרך הנסתר מהתורה הקדושה, שאינו כתוב מפורש ומבואר בה, אלא שנסתר ונתמן העניינים האלו ברמז בדבריה. ודרך הנגלה שבה הוא הפשוטו של מקרא שהוא כתוב מפורש ומבואר בה. כן, שהתורה היא כולה סתים וגליה. לא, נסתרת וגלויה. יש בתורה נסתר ונגלה. מה? כן, כלומר, שבתוך התורה יש רמזים ורמזי רמזים. לא הבנתי את השאלה שלך. בסדר, אוקיי. ולא כמו שראיתי בספר כתוב מאחד שחקר על העניין, מפני מה קוראים לחוכמת הקבלה בשם נסתר, הלא מי שמבין בהם אצלו הם נגלים, ולאנשים שאינם יודעים מבינים, הלא יש גם שפשוטו של מקרא אינם יודעים לפרש, ואצלם גם פשוטו של מקרא דרכו נסתרה מהם, ותרץ שמה שתרץ. כלומר, היה מישהו, אני לא יודע למי הוא מתכוון, שכתב איזה קושיה. כן? למה תורת הקבלה נקראת נסתר? מה זה נסתר? מי שמבין אצלו זה לא נסתר. נכון? קושיה. ומי ש... ולפעמים גם פשוטו של מקרא, יש אנשים שאת זה לא מבינים, אז זה נסתר אצלם. מה שנגלה אצל רוב בני אדם, יכול שהוא נסתר אצל הטיפשים. אז למה קוראים לזה נגלה וזה נסתר? והוא תרץ מה שתרץ. עכשיו, לפי ההסבר של רבי חיים וולוז'ין, התשובה היא פשוטה. נגלה זה מה שמפורש, גם אם לא כולם מבינים, ונסתר זה מה שלא מפורש, גם אם הרבה מבינים. בסדר? מניעה של הגדרה. מה תרץ אותו ספר? אינני יודע לאיזה ספר הוא מתכוון. הלוואי וידעתי. טוב. ויין זוהר בעלותך קוף-ממתת, אלף ובית. כמה חביבין מילי דאורייתא, דביכול מילה ומילה התרזין עילאין וכו' עיין שם. וכל אחד מסתכל בסתרי עומק פבניותם, כפי רוב חוכמתו וזוך שכלו, וקדושת טהרת לבבו, ורוב עסקו והגיונו. אמנם עיקר הטעמי תורה, סוד נשמתה לנשמתה דילה, כלומר, נשמה לנשמה, והרי כמו שמצאנו נפש רוח נשמה בנפש האדם, כך יש נפש רוח ונשמה בתורה, וכמו שגם מצאנו נשמה לנשמה באדם, יש גם נשמה לנשמה בתורה, שזה סתרי סתריה, הרי אנשים לומדים סתרי תורה, חושבים שמבינים. לא נכון. בתוך סתרי תורה מסתירים משהו.
קצת עונה על
השאלה התורה נסתרת. ומי שמבין?
ומי
שכן מבין את הסתרי סתריה? אז לכן הוא אומר הגדרה אחרת. סתרי
סתריה.
הבנתי, אבל לא ככה הוא מסביר. זה לא הפירוש שלו. כן? הלאה. והם הדברים, סתרי סתריה, הם הדברים שכיסה עתיק יומין ותיקן מבריאותיו, ואיש לא ידעם עדיין. רק אבינו הראשון, הוא אשר השיג בחינת נשמתה לנשמתה דילה, שבה היה מסתכל בזיהר העילה, נשמתה לנשמתה של התורה הקדושה. והחוכמות העליונות היו גלויות לפניו בשורש שורשם העליון. אבינו הראשון, תגיד מי זה היה? אברהם? אבינו הראשון, לא, הוא לא מתכוון לאברהם. אבל זה לא מה שהוא מתכוון. אז למי הוא מתכוון? מה פתאום? לא, מה, הזוהר זה אבינו הראשון? בוא נראה לפי הפסקה הבאה. ומעט אשר חטא, והסתלק מינה, יפה, אבל הוא מתכוון כאן לאדם הראשון, מה אני אעשה? גם הוא הביא את הביטוי זיהרה עילה, זיהרה עילה זה המדרגה של האדם הראשון בזוהר. מה? אה? רזיאל המלאך? לא. מדבר על מדרגת האדם הראשון לפני החטא. בסדר? רזיאל המלאך זה סוגיה בפני עצמה. מה זה הספר הזה בדיוק? מאיפה הוא לקוח? איך הוא מוכר? מה? לא אומרים אדם אבינו, נכון. אבל... תסתכל ביהי רצון שאומרים בפתיחת ההיכל בראש השנה. נכון? וכשם שיצא, שעמד לפניך לדין אבינו הראשון, אבינו הראשון ביום הזה, ויצא בדימוס בדינו, נכון? נכון. האם כי באמת ראיתי שיש כאלה שתקנו והדפיסו אדם הראשון היום, במקום אבינו הראשון. למה? בגלל שהיה קשה להם מה שאתה הקשת. אז הם מרשים לעצמם המדפיסים לעשות ככל העולה על רוחם. מה בא להם, הם עושים. כן? מי יתיר להם? מה? חוק נגד הדפיסים? אפשר. איך ידפיסו? טוב. בכל הספרים כתוב, כשם שאפשר לבר בלא תבן, כך אפשר לדפוס בלי טעויות, ואנחנו מבקשים מכל הקורא הישר שיועיל להודיענו עם מצא טעות, מעזרת השם נתקן במהדורה הבאה, כן, אתה יודע, יש, פעם הביאו לי איזה רב אחד, איזה ספר לתת הסכמה. והוא אמרו לו, אבל למה אתה נותן הסכמה לספר? זה כל שטויות. הוא אמר, יש שם כמה דברים טובים, אבל מה עם כל השאר? וזה הקריחה. יש קריחה אהבה לספר. ברור. ומעט אשר חטא. והסתלק מיני הזיהרה עילה, ונתבלבלו ונתערבבו הסדרים העליונים, נסתמו גם הנתיבות ושולים עליונים בחוכמת הדאורייתא, סוד הנשמתה לנשמתה דילה. כלומר, שימו לב שאפילו משה רבנו לא מגיע למדרגת אדם הראשון לפי השיטה הזאת. כן? בניגוד לדת הרמב״ם אגב. דת הרמב״ם היא שמשה רבנו היה מבחר המין האנושי ולא קם כמוהו. אבל המקובלים, הם לא אכפת להם כל כך מזה. הם אומרים, לא, אדם הראשון גדול יותר. אבל מאז אדם הראשון, אין מי שעומד על נשמתה דנשמתה דאורייתא. אני לא הבנתי את הקושיה. אבל אני לא מבין את הקושיה. אני זוכר למה אני אומר את הקושיה. כי לכאורה, מתוך דבריי, אפשר להבין את ה... אז אני לא מבין מה אתה... סימן שיש משהו לא ברור בדבריי. טוב. אה. לא? אז לא כמו הדבר ראשון, זהו. גם לא כמו הדבר ראשון. וגם במעמד הקדוש, בעת קבלת התורה הקדושה, אף דיד בסם עלמה, עד שאמרו זל, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. עם כל זה, לא זכו להשיג רק עומק פנימיות הנשמת דאורייתא, אבל לא בחינת הנשמת לנשמת. עד אשר יערה רוח ממרום, וישפוך הוא יתברך את רוחו על כל בשר, אז יתגלו מבועין דחוכמתה נתיבות פליות החוכמה העליונה, נשמת לנשמת הדילה, כמו שכתוב בזוהר בעלותך קופנון ב' א', אורייתא איתלה גופה. כן, יש גוף לתורה, ויש גם פנימיות לתורה, יש נשמה לתורה. טיפשין דעלמה, לא מסתכלה אלא בהו לבושה. אינו דידעין יתיר, לא מסתכלן בלבושה, אלא בגופה, דאיהו תחות ההו לבושה. חכימין, עבדי דמלכה אילאה, אינו דקיימו בתורה דסיני, לא הסתכלי אלא בנשמתה, דהי עיקרה דכל האורייתא ממש. ולעלמה דעתה, זמינין להסתכלה בנשמתה דנשמתה דאורייתא. אז אם כן מפורש, כמו שהוא אמר, שבמעמד הר סיני, קיימו בתורה דסיני, זכו לנשמתה, אבל לא לנשמתה דנשמתה. וכמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך ולא יכנף עוד מוריך. והוא... יכנף יסתתר, כמו יסתתר, כמו שהכנף מסתירה את הגוף. מסתיר את הגוף. והוא עניין האור של יום ראשון שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. זאת אומרת שבינתיים החמה היא בתוך נרתיק. מה זה החמה? זה מה שמגלה לנו את האמת. רק כשהשמש מהירה אתה רואה את האמת, כשהיא נסתרת אתה לא רואה. אז אם כך, יש נרתיק מסביב לשמש, סימן שהאמת לא גלויה עד הסוף. והוא סוד העדן כידוע, שהוא בבחינת נשמתה דנשמתה. לא, הוא מסביר לך מה הגמרא אומרת. נכון, אז מה? ומה, צד שונה ממה? כלומר, אתה אומר שהוא לא הבין נכון את הגמרא. הוא מסביר לך למה מתכוון את הגמרא. הוא יודע לקרוא גמרא, ולכן הוא זוכר מה היא אומרת. ואדם הראשון, אלא תגיד, הוא מפרש אחרת מה שהבנת. בסדר. מה שהבנת. עם כל הערכתי את חוכמתך, אני בכל זאת רוצה להבין מה הוא אומר. אולי באמת אתה יותר חכם ממנו, אבל בכל... ואדם הראשון, קודם חטאו, היה דר בגן, ומתוכו היה מסתכל בעדן הנזכר לאל. ובחטאו אשר מאז, נסתלקה ממנו זאת הבחינה העליונה, לכן גורש אז מגן עדן. והוא סוד הצירופי אותיות דילה, כאשר היא כתובה במערום, כמו שדבר לאל סוף שער ב'. כלומר, נשמת הנשמתה זה האותיות המעורבבות של תורה דלעילה. ועל זה אמרו במדרש תהילים, ראש מזמור ג', לא ידע אנוש ערכה וכו', לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר, שאלמלא ניתנו על הסדר, כל מי שהוא קורא בהן מיד היה יכול לברות עולם ולהחיות מתים וכו'. כלומר, זה כאילו קוד, יש איזה צופן בתורה, אם היית יכול לקרוא, היית משנה את כל המציאות. ונשאו לבאר קצת, עניין ההפרש, ויתרון אור קדושת התורה הקדושה על המצוות. עד כאן ברור? כן. נכון. נכון. כיוון שהוא לא ראוי להסתכל בעדן, לכן הוא סולק מן הגן. זה מה שאני מסביר לך. מתוך הגן אפשר לראות את העדן. לא. ויתע השם אלוהים גן בעדן מקדם. מצד שני כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז איך אתה מבין? הגן מוקף בעדן. אז הוא מתוך הגן, כל מקום שהוא מסתכל, הוא רואה מסביב את העדן. הוא יכול להתבונן בעדן, למרות שהוא לא שם, אבל הוא יכול להתבונן בזה. כיוון שחטא, אינו ראוי להתבוננות הזאת, לכן מסולק מן הגן, כדי שלא יסתכל בעדן. פרשטייסט? סזגית. יו. כן, 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 כן. כן, מיליארדי האותיות שדיברנו. זאת אומרת, אדם לא רואה... לא, לא, אדם לא רואה את התורה כפי שהיא באמת. כן? כפי שהיא באמת, זה סדר עליון, ואם היית יכול לדעת את הסדר האמיתי של התורה, יכולת לברות עולמות. כן? מה? כן, כתוב שהיא באה צדיק, היא באה צדיק, היא באה עלמה, מה הבעיה? הרי איך אמר הנחש, ויהיתם כאלוהים. כן? מרואה עולמות. מה, הוא התכוון סתם? לא סתם דיבר. טוב. עדן זה מלשון מה שעדיין לא היה. עדן מלשון עדיין. זה העולם הבא. זה המדרג... אז הגמרא אומרת, מהי עדן? זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה זה יין משומר בענביו? אם בעולם הזה אתה צריך לבחור. אתה רוצה יין, אין ענבים. אתה רוצה ענבים, אין יין. תחליט, או זה או זה. כן? אבל לעתיד יש לך יין בענבים. אז יש לך גם יין, גם ענבים ביחד. כלומר, כל החילוק מדרגות שאנחנו מכירים בעולם הזה, וזה מצער אותנו, החילוק הזה לא קיים שם. מה? העדן זה מצוין. כן, אבל אף אחד לא היה שם. מה הוא אומר? מה? למה? למה? עוד לא היה. עוד לא היה. יהיה? לא, מה זה? אבל זה קיים. זה קיים, רק שאנחנו לא שם. בסדר? טוב. עולם הבא, אף אחד לא היה שם. איזה עולם הבא? יש כאלה שהם בגן עדן. נכון? איך אומרים? איך אומר החזן הצבאי הראשי? בגן עדן, תהי מלוכתו. נכון? זאת אומרת, לא בעדן. זה יבוא בבוא הזמן. ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. זה הנחל שיוצא מהעדן. טוב. פרק כפתת. הנה רזל אמרו. כן, כן, רוצה להסביר את היחס בין תורה לבין מצוות. מה יותר גדול, תורה או מצוות? נו, מה אתם אומרים? אותו דבר? תסתכל בשורה... מה? תורה. כן, תורה יותר גדולה, נכון? הנה רזל אמרו, דרש רבי מנחם בר יוסף, כי נר מצווה ותורה אור. אז זאת אומרת שהמצווה היא רק נר. אבל האור עצמו זה התורה. תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. לומר לך, מה הנר אינו מאיר אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. ומה האור מאיר לעולם, אף תורה מגינה לעולם או לעולם. ומסיק דתורה, המסקנה שמה בגמרא זה שתורה בעידנה דעסיק בה מגינה ומצלה. בעידנה דלה עסיק בה אגונה מגנה עצולה למצלה. מצווה בין בעידנה דלה עסיק בה בין בעידנה דלה עסיק בה אגונה מגנה עצולה למצלה. וכן אמרו שם עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. כן, אנחנו רואים שיש מעלה מיוחדת לתורה על פני המצוות. כבוד כבוד הרב, אם הנחש יודע שבאכילת עץ הדעת אדם יהיה כאלוהים, משמע שהוא עצמו אכל, האם הוא היה כאלוהים? מה, הנחש אכל? אולי לא, לא יודע. לא, לא ראיתי בשום מקום שהנחש אכל מעץ הדעת. אם הוא היה כזה חכם, למה לא אכל? או מאיפה הוא יודע? הוא יודע מה, הוא יודע. טוב, האמת היא ששם הטענה של הנחש היא טענה שקרית. הוא אומר, מן העץ אכל וברא את העולם. כן, כך כתוב. מן העץ אכל וברא את העולם. זה ודאי לא נכון. כן, אבל... איפה הוא יודע? מה? הוא עבד על חווה, כן. כן, אז הוא אומר שבכלל זה לא נכון. הם לא עברו עולמות. אבל הגמרא אומרת, עתידים צדיקים שעברו עולמות. מה אתה אומר? טוב, פה אתה נכנס לסוגיה מסובכת. כתוב בגמרא בשני מקומות, בקידושין ובברכות, שהחכמים התאספו בעליית בית נתזה בלוד, ועלתה שאלה לפניהם, מה גדול, מעשה גדול או תלמוד גדול? אז יש כאלה אמרו שם מעשה גדול, יש מי שאמר תלמוד גדול, מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון שם, בסוף נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עכשיו רואים שהסיפור הזה מובא פעמיים בגמרא, במסכת קידושין משתמע מזה, הגמרא מבינה מהמסקנה שהתלמוד הוא הגדול, ובמסכת ברכות משתמע מזה שהמעשה הוא הגדול. והתוספות שם עושים מאמצים גם בברכות וגם בקידושין ליישב את שתי הסוגיות שיתאימו, או אפשר להגיד שזו מחלוקת בין הסוגיות. בסדר? אז כך שזה לא נושא פשוט כל כך, נצטרך בבוא הזמן לדון בזה בהרחבה, אבל מה? צריך שניהם, זה בטוח. השאלה, גם המשהו של גדול. אתה אומר גדול, אז מה אם גדול? כלומר, מה נפקא מינה למעשה? טוב, בזה נעסוק, כל זאת ועוד, בעזרת השם, נעסוק בזה בפעם הבאה. שלום.